אחד את השני, מבררים אחד את השני, בעזרת השם. פרק ישראל ואומות העולם. סעיף א', כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על היקף כולו. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם, להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית, משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם, ולקרב את העמים כולם בכוחו, במעמד יותר נשגב ויותר אצילי. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולן, לעדנם ולרוממם ולקרבם אל תכלית הווייתם. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונות אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל ולהאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוקית. פסוק בזכריה, ואסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוקנו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. נחזור. מה שהרב מסביר כאן, שהערכים האלה שמוזכרים כאן, ישראל כעם, ארץ ישראל כארץ, תורת ישראל כיסוד האמונה בעולם, הערכים האלה הם לא ערכים פרטיים מצומצמים של חלק מן האנושות לטובת עצמה. זה לא זה. בכל עם יש איזה ערך שמתגלה. הערך הזה הוא ערך שחשוב לאותו עם. על פי אותו ערך, העם הזה חי. אוקיי? אפשר לבדוק את זה. יש גם בארצות אותו דבר. יש ארצות שיש בהם אוצרות גדולים, אוצרות טבע גדולים. טוב, מי נהנה מזה? מי שנהנה מזה, מי שגר שם. יכול להיות כל העולם כולו דרך אותו עם. זה בעצם ממד פרטי. לעומת זה, כל מה שקשור לישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, הדברים האלה מראש נבראו, נבחרו להיות מרכז למציאות כולה. והמרכז תפקידו להשפיע על ההיקף. מרכז, כי זה גם מרוכז, כי זה גם תמציתי, כי זה גם קדושה. ככל שדבר הוא יותר קדוש, יש בו יותר ריכוז. אבל מראש הם לא נבראו להיות ערכים פרטיים. שעם ישראל ירצה יחיה בארצו על פי תורתו, כל אחד בעולם יחיה על פי ערכים שלו, ואין שום קשר. הסינים חיים בסין על פי התרבות הסינית. מי שרוצה ליהנות מזה יכול לקבל מזה, יכול למצוא לסין, יכול ללמוד איך להכין אורז סיני. למה לא? אף אחד לא ימנע ממך, אבל זה לא אומר שמראש הסינים נבראו כדי להיות משפיעים סיניות בעולם. לא. לעומת זה, כל מה שקשור לישראל, ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל באמונות, מראש זה נברא להיות מרכז. ותפקיד המרכז זה להשפיע על הכל. נקודה, משם קווים נמתחים לכל ההיקף. אם אנחנו לוקחים מציאות היקפית, עיגול, כל נקודה שנמצאת בהיקף היא מכוח הנקודה המרכזית שממנה נמתח קו לאותו היקף. קו באותו אורך, קו שווה, אבל בלי הקו שהיה נמתח מן המרכז לא היה כיף. ככה מציירים גם עיגול. אתה לוקח מן המרכז ואתה מצייר את העיגול שמסביב, מותח מן המרכז עיגול שמסביב. לכן אומר הרב ככה, כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים, מוגבלים, מצומצמים, פרטיים, בחוג הפרטי המצומצם. זאת לא ההבנה הנכונה ביחס לישראל. זה נפקה מינה מאוד גדולה להבין את זה. כן? אנחנו לא כאן כדי לבנות חיים פרטיים שאחרי שאנחנו נצליח כאן להשיג את המגמות הפרטיות שלנו אנחנו נהיה מרוצים מעצמנו. לא, אנחנו לא מרוצים מעצמנו, כי כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא מרוכזים בחוג מיוחד. זאת אומרת, הם קיימים בצורה מרוכזת, יש ריכוז מיוחד של גילוי צלם אלוקים שבאדם בישראל, מרוכזים בחוג מיוחד. ישראל בעמים זה חוג מיוחד באנושות. החוג הזה זה החוג שמסוגל לגלות את צלם אלוקים המלא והשלם. זה חוג מיוחד. אבל החוג הזה הוא לא נועד להיות אקסטרה טריטוריאלי ביחס לעולם, אלא מן החוג המיוחד הזה הוא משפיעים מתוך המרכז על היקף כולו. זה התפקיד של המרכז. התפקיד של המרכז זה לשמש כמרכז להיקף. ועכשיו הרב מסביר, ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, אינם שלושה מרכזים. שלושה מרכזים, ישראל בעמים, זה ישראל מרכז בהוויה האנושית. ארץ ישראל בהוויה הגיאוגרפית. תורת ישראל בהוויה האמונית, רעיונית, מחשבתית. שלושתם אינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא אותם, הוא גנז בהם אור המספיק להאיר את המציאות כולה. חכמים אמרו את זה במפורש לגבי תורה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האור ביום הראשון וגנז את האור הזה. זה לא האור שאנחנו מכירים במציאות. האור שאנחנו מכירים במציאות זה האור שיש מן המאורות שנבראו ביום הרביעי. זה לא האור של היום הראשון. אז איפה גנז את האור של היום הראשון? ליהודים הייתה אורה ושמחה, ששון ויקר, אורה זאת תורה. האור הזה של היום הראשון גנז בתורה. נכון. גם האור של צלם אלוקים שבאדם, הקדוש ברוך הוא גנז בישראל. וגם האור שיש במציאות הארצית, הוא גנז בארץ ישראל. אמת מארץ תצמח. האור שבמציאות הארצית, הגשמית, יש אור. זה מה שמקיים את העולם, זה מה שמקיים את המציאות. האור הזה, איפה הוא גנוז? בארץ ישראל. זה מה שהוא אומר. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, הינם שלושה מרכזים, שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם. להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. ישראל בעמים זה להעלות את המציאות האנושית למדרגת צלם אלוקים המלא והשלם שבאדם. חביב אדם שנברא בצלם. מי יעלה את כלל האנושות לגילוי צלם אלוקים השלם והמלא שבאדם? לראות את האדם הטוב בעולם, לראות את האדם המיטיב, לראות את האדם הצנוע, העדין, האציל. מי יעלה את האנושות למדרגה הזאת? ישראל בעמים. ארץ ישראל בארצות. גם ממנה יצאו אורות של חיים מיוחדים לאחיות כל תבל. ותורת ישראל כמובן תחיה את כל האמונות. היא תבקר אותן. היא תעמיד את האמונה באל אחד על מדרגתה האמיתית. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית. משפיע הוא על כל העקב של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם. למה האנושות זקוקה? מה היא צריכה? עידון. עידון נשמתי. המציאות הלאומית בעמים מלאה רשע, מלאה שפיכות דמים, מלאה תוקפנות, מלאה אלימות. איך לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם? על ידי הופעת עם שיודע לחיות חיים של עם בצורה אצילה, שלמה, צדק, יושר, טוב, נתינה. זה מה שישראל יעשה, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. כמובן עתידים העמים למלא כל אחד תפקיד חשוב, מכובד, במשבצת. כל אחד ימלא את המשבצת שמתאימה לו, מגיע לו. במפה האנושית, העולמית, כל עם יש לו תפקיד, יש לו מקום, בכל עם מתגלה ערך. ברור, אבל בשביל זה צריך קודם כל להתנקות מכל השיגים, מכל המידות הרעות, מכל הנטיות הבאמיות. ועם ישראל כעם, בהופעתו כעם, והרב כותב את זה מתי? כשעם ישראל חוזר לארצו, כשעם ישראל חוזר למלא את תפקידו בעמים. זמן מה היינו צריכים לעזוב את זה, את התפקיד הזה? תסתכלו בעמוד י' סעיף ג' באורות המלחמה. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. כלומר, בתקופה מסוימת יצאנו ממפת העמים למלא תפקיד באנושות. זה מאונס, נכון? יצאנו לגלות. אבל באונס הזה היה גם רצון מסוים. עד אשר תבוא עת מאושרה. עד מתי אנחנו עזבנו את הפוליטיקה העולמית? עד שיבוא הזמן המתאים, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורי כל עולמי מנהלת. אבל האיחור לוקח המון זמן עד שעם ישראל חוזר למלא תפקידו בעמים, להשפיע על הפוליטיקה העולמית. אל תדאג, אבל האיחור הוא איחור מוכרח. למה? בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. לא יכולנו להשתלב בזה. להשתלב בניהול עמים וממלכות, כמו שהתנהלו עמים וממלכות במשך עשרות, מאות, אלפי שנים, לא יכולנו. זה לא מתאים לנו. שמה זה היה רק כוח החרב שדיבר. בלי חשבון. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד. העולם יתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושב, והיערה האלוקית עבורה. מתקרבים לזה, אומר הרב. לאט לאט העולם עבר תהליך מאוד ארוך, שיש לזה סימנים ברורים. יש התחשבות בחיי אדם, זכויות הפרט, זכויות הכלל. העולם עבר תהפוכות, מאמורות נוראיות וקשות ביותר. מתוך זה כמובן למדו לקח, אז אנחנו יכולים לחזור עכשיו למלא תפקיד. זה מחייב אותנו למלא את התפקיד הזה. זה מביא אותנו למרכז העניינים. פתאום אנחנו הופכים להיות המרכז של ההתעניינות העולמית. נמצאנו את עצמנו פתאום בתחת זרקורים של האנושות כולה. נכון. אבל זה בעצם התפקיד שלנו. וגם לנו לוקח זמן להשתקם, למצוא את סדרי החיים המתאימים, להקים ממלכה שהיא בנויה על אמת, צדק ויושר. נכון. אבל לאט לאט. ישראל, בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית, משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם. לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. ארץ ישראל, עם, ארץ, עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה, התרבות שתתפתח כאן, תרבות של ארץ החיים, תרבות של עיני השם בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, תרבות שהעולם עוד לא ידע דוגמתה. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה. כלומר, הארץ הזאת משפיע על אלה שחיים בתוכה סגנון מיוחד של חיים. היא מצמיחה כאן כוחות מיוחדים. היא מצמיחה כוחות של מסירות נפש, של אהבה, של רצון לטוב, של קפיצות דרך בכל התחומים. מדהים. עוד לא מלאו 60 שנה למדינה הזאת. היא מככבת בעולם בהישגים, בתחומים שאף אחד לא היה חולם עליהם. תופסת מקום ראשון בין עמים עתיקים, ותיקים, למודי ניסיון, המונים, עשרות, מאות מיליונים של אנשים. והעם שצומר בארץ הזאת תופס את המקום הראשון בהישגיו, במה שהוא יכול היום כבר להועיל לאנושות, לתרום לאנושות בכל התחומים. אפשר להיות המומים שעם כזה, שעוד לא מלאו לו 60 שנה להקמת מדינתו, כבר מושיט עזרה בעולם כולו, בכל התחומים, לעמים רבים, הכל מכוח הארץ. כן, גבריאל. נכון, בדיוק. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולן, לעדנם ולרוממם ולקרבם אל תכלית הווייתם. מתברך שלא החומר קובע את הכל. אנחנו דווקא לא ארץ משופעת באוצרות טבע. עמים רבים בעולם יכולים להתגאות באוצרות טבע אדירים, מאגרים, נפט, יהלומים, מחצבים, מה לא, אדמות עד אינסוף, יערות, אגמים, מים, שלגים. אנחנו לכאורה ארץ מאוד ענייה, לא משופעת בכל האוצרות האלה, ואנחנו מוכיחים שהאדם יכול לכבוש, שהאדם יכול לנצל את הטבע, שאדם יכול להוציא מן הטבע את התמצית הטובה שבו. לא כמות החומר קובעת, אלא איכות החיים שבה. זה מדהים. יש ארצות בעולם שיש בהן אוצרות טבע בלי סוף. ומדובר בארצות עניות, מפגרות, מסכנות, עניות, גם בחומר וגם בדעת. אנחנו חיים בארץ עשירה מאוד, כי היא תומנת בתוכה כוחות חיים אדירים, שמי שמתחבר אליה, אל הארץ הזאת, זוכה לצמיחה בכל התחומים, מן החומר עד לרוח. מסתבר שיש תורת היחסיות לא רק לגבי הזמן, אלא גם לגבי החומר. ממעט חומר אפשר להשיג דברים אדירים. אחד מן הפינות הכי מוצלחות בחקלאות העולמית, אין לזה דוגמה אך ורע בכל העולם כולו. איך אפשר להצמיח מחולות פרחים, צמחים, יבולים, בכמויות אדירות, באיכות שאינה משתווה לאף איכות אחרת בעולם. חולות, איפה? שמה, בדרום, באיזושהי פינה, שהיום כבר חזרה להיות חולות, הפכו את זה חזרה לחורבן. אחד מן הפינות בעולם, שמבחינה חקלאית, אין לזה הסבר. כמות הפרחים שהניבו משם, כמות העגבניות שהוציאו משם, שהיום צריכים יבוא כדי למלא את החסר. זה מדהים, הכל מחולות, כלום, לא היה שום דבר, כלום, חול, חזר להיות חול. מדהים. אפשר ללמוד הרבה מן הארץ הזאת. תורת ישראל עומדת להופיעה אור גדול מתוכה, על כל השטף של רוחות אמונה שונות, כן, בעולם, כל מיני זרמים, כל מיני אמונות, כל מיני מחשבות, כל מיני רעיונות שתוקפים את האדם, והאדם מתטלטל מסוג כזה של אמונה לסוג אחר של אמונה, מהמזרח עד למערב, מן המערב עד המזרח, בלי בסיס איתן. שטף, הרב קורא לזה, שוטף את האדם, פעם מאמין בזה, פעם מאמין בזה, פעם הוא נדבק בזה, פעם הוא נדבק בזה, פעם הוא אומר זה כל האמת, פעם הוא אומר זה כל האמת. אבל איפה האמת? תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה, על כל השטף של רוחות האמונה השונות, אצל עמים וקיבוצים שונים. לטהר את האמונה בעולם, לנקות אותה מעבודה זרה, שבעצם השתלטה על העולם זה כבר אלפי שנים, ודרדרה את האדם לשחיתות מוסרית ורוחנית נוראה. כפי שאנחנו רואים איך בעצם האמונות הפסולות, האמונות הלא תאורות, האמונות הפלורליסטיות השאירו את האדם במדרגה מוסרית כל כך ירודה וכל כך רדודה, שכל פעם שהאנושות עוברת רגעים של משבר, אין מועיל ואין מושיע. איפה האדם הטוב שכל האמונות האלה היו צריכות להצמיח? אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל, ולהאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוקית. זה התפקיד של כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כפי שהרמב״ם מברר שיקרה באחרית הימים בסוף הלכות מלכים, שאחרי שהעמים התנסו באמונות של שקר והתייאשו מן האמונות האלה, כי לא הביאו מזור, כי לא הביאו מרפא, כי לא רוממו את האדם למדרגתו האידיאלית שציפו לראות אותה, אז בסוף עיני כל העמים יכוונו לישראל לבקש אמת, לבקש טוב, לבקש השם אלוקינו השם אחד. וזה יקרה כמו שהנביא מנבא, ואסיר אותי דמיו מפי ושיקוציו מבין שיניו. זה שמות של אלילים. ככה יקרה בעתיד אצל העמים, שהקדוש ברוך הוא יסיר את האלילים מהם ונשאר גם הוא לאלוקינו. גם הם יצטרפו לדבקות באלוקים. והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. כלומר, אותם עמים שביקשו להצטרף ולהידבק בנו, כמו שזה קרה בתקופות מסוימות של ההיסטוריה שלנו, אדום תקופה מסוימת, עקרון כיבוסי, היבוסי ישב ירושלים וביקש לקחות ברית עם דוד. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. העמים יגלו את האמת המשולשת הזאת של עם ישראל, של ארץ ישראל ושל תורת ישראל, ואנחנו המרכזים האלה, ותפקידנו זה להיות מחיים את המרכזים האלה, להיות שייכים למרכזים האלה. אנחנו חייבים לדאוג למרכזים האלה, לפעול לטובת המרכזים האלה. אנחנו בכלל צריכים להתחבר למרכזים האלה, כדי שהמרכזים האלה יוכלו להאיר על ההיקף כולו. ככל שהמרכזים האלה יהיו יותר מרכזים, ככל שהמרכזים האלה יהיו יותר תמציתיים, ככל שהמרכזים האלה יהיו יותר בנויים, אז אנחנו נראה טוב בעולם כולו. אבל אם לא יהיה מרכז, אז ההיקף יסבול, יסבול עד מאוד. וכמובן אנחנו חייבים להיות שותפים, שותפים להטבה כלל עולמית של השפעת המרכזים האלה, שהם בעצם מרכז אחד, על המציאות כולה, ומתור זה כולם ייבנו. זה מה שהרב כאן מלמד בפסקה הזאת. טוב, נעצור כאן, אני רואה שכבר הגיעו להתפלל מנחה.